שלום רב, אנחנו היום לומדים את פרשת ראה. אין זוהר על פרשת ראה, לא כפרשה בפני עצמה. ישנם פסוקים בפרשת ראה שפירושים עליהם נמצאים בפרשות אחרות. עדיין זה לא מונע מאיתנו להבין את הפרשה. המסר כאן הוא מאוד ברור. וצריך לזכור, פרשת ראה תמיד נקראת בחודש אלול. אנחנו בשבת הקרובה, זה שבת מברכים של חודש אלול. עדיין חלק, פרשת ראה הולכת בדרך כלל עם חודש אב, שזה מזל אריה, ולא במקרה, כי יש לנו פה את ההטייה של ראה. יש מפרשים שאומרים, מי שמסתכל על הצורה שזה כתוב בתורה עצמה המודפסת, אז אנחנו רואים בדברים י"א פסוק כ"ו, זה התחלה של הפרשה, ראה, ויש טעם מעל האלף, נקודה, מי שלא מבין בטעמים, אבל אפשר לראות את הנקודה מעל האלף, שזה כמו י' קטנה. אז בעצם יש לנו פה, אם אני מוסיף פה י', זה יכול להיות אריה, זה יכול להיות יראה, וזה יכול להיות ראייה. עכשיו, יש קשר בין כל אלה, ואנחנו רואים את הקשר, קודם כל, בעניין שפרשת ראה עוסקת בעניין של לראות איך אנחנו רואים. ואנחנו יודעים טוב מאוד, כל מי שלומד קבלה, גם מי שלא לומד קבלה ומבין משהו בחיים, מבין שאנחנו לא רואים. כלומר, אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה האנושית, רוב השינויים הגדולים בהיסטוריה האנושית לא קורים בצורה של, כולנו ידענו, שזה מגיע. לא, השינויים הגדולים באמת, ובעיקר השינוי הענק שהמין האנושי עובר עכשיו, הם בדרך כלל לא נוחים, אנשים מתנגדים אליהם, הם חושבים שזה יעבור, ובעצם הם לא מבינים שהם אלו שעוברים. כלומר, התפיסה שלנו היא זאת שעוברת, התפיסה שלנו את המציאות. בעצם ההיסטוריה מראה שכל עידן ועידן, כל שלב ושלב בהיסטוריה האנושית, אם זה בבחינה מקומית באזורים מסוימים, במדינות מסוימות, אם זה באזורים יותר גדולים, כמו ביבשות או בחלקי יבשות, לא קורה מצב שהכל נשאר במקומו למשך תקופה יותר ארוכה מכמה עשרות שנים. ולכן זו מציאות שבעצם השכל שלנו מנסה להדחיק, שמה שהיה לא יהיה. ודינם של מצבים חברתיים, כלכליים, פוליטיים וכן הלאה, לעבור שינוי כל כך וכך שנים. לפעמים השינויים הגדולים קורים במחזוריות של כך וכך שנים, לפעמים ביותר, אבל אנחנו עדים כרגע לשינוי דרמטי בהיסטוריה האנושית, וצריך להבין שאיך, השאלה שאנחנו שואלים, איך אני מוצא, וזה בעצם מה שמעניין את כולם, איך אני מוצא את המנוחה, איך אני מוצא המנוחה הפנימית, את הוודאות, את הביטחון העצמי, כדי שאוכל לעבור את התקופה בצורה הטובה ביותר. כדי לעשות את זה אני צריך גם ראייה. כלומר, באיזה כיוון ללכת? איך ללכת עם הזרם ולא נגד הזרם? כי מי שהולך נגד הזרם, סובל קשות. כלומר, אותם אנשים שנלחמים בשינוי, שלא מבינים שזהו, זמנך עבר. הצורה שבה אתה תופס את המציאות, היא לא תחזור. וכמה שתילחם על זה יותר, כך תסבול יותר. כמו שאנחנו יודעים, שיש גלים גדולים בים, יש כאלה הגלים מטביעים אותם, ויש כאלה שרוכבים על הגלים, וגולשים עם הגל למרחקים עצומים, בשמחה ובהרגשת התעלות עצומה. אז האם אתה רוצה להילחם בגל או לרכב על הגל? ואם אתה רוצה להילחם בגל, נו באמת, כמה אנשים הצליחו להילחם בגל וזה הצליח להם? אתה לא יכול לעצור את הגל, אתה לא יכול להגיד להם ככה, תפסיק. זה לא עובד בצורה כזאת. בעיקר גלים שהם בעצם ביטוי של שינויים היסטוריים של מיליונים של אנשים, ובמקום, במצב שלנו כיום, מיליארדים של אנשים עוברים ביחד שינוי שהוא מצד אחד מאוד מלחיץ, מאוד מאיים, מצד שני זה שינוי מרגש, כי הוא בעצם מביא אותנו עם כל מה שאנחנו רואים מסביב, עם העניין של ה-AI ועם העניין של ההתפתחות של הגדרה מחודשת של כל המבנה הפוליטי של כדור הארץ, של כל ההתארגנויות הכלכליות של בגושים, של ארצות, של עמים, של קבוצות, של תרבויות, בכלל הגדרה של מה התרבות שלי, למה אני שייך. כל זה מאוד מאוד מרגש, ובעצם איך אנחנו רוכבים על הגל במקום להיות נטבעים על ידיו. אנחנו פה בעניין של בעצם ראה, איך אני רואה את המציאות, וכשאנחנו לומדים קבלה אנחנו מבינים שבעצם למציאות ישנם שני חלקים לוגית די בסיסיים. מה שאני רואה בעיניים וקולט עם ההיגיון של החושים, ומה שאני לא רואה. ובעצם מה שאני לא רואה זה פי כמה וכמה 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 ממה שאני כן רואה. ובדרך כלל רוב השינויים קורים איפה שאני לא רואה, במקום שבו, כלומר, השינויים הגדולים שבעצם יוצאים לפועל אחר כך בתור המהפכות הגדולות, הרוב בני האדם לא מסוגלים לחבר את הנקודות ולראות מיליארדים של שינויים קטנים שקורים אצל הרבה בני אדם, שקורים בכלכלות וקורים באופן אישי, בצורה שכל אדם תופס את החיים שלו ואת הקשר שלו לחברה שלו ולמציאות שבה הוא חי. השינויים האלה זה מיליארדים על גבי מיליארדים של שינויים שהעין האנושית לא מסוגלת כל כך לתפוס. בכל אופן, אם כך, אז כל הסיפור הזה אבוד, אז מה אתה רוצה לייאש אותנו, להלחיץ אותנו? ושוב, מה שאמרתי, אפשר לי לרכב על הגל. והשאלה היא איך אני רוכב על הגל. איך אני, למרות שאני לא רואה, אני יכול באיזשהו מקום לראות משהו. ופה זה מתחיל כבר עם פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אז כמובן שנוכל להגיד, בורא עולם, למה אתה נותן לנו קללה? והתשובה היא מאוד פשוטה. אין ערך לחוכמה ללא טיפשות. אין ערך לזריחה ללא הלילה. אין ערך לאושר ללא עניות. ולכן אנחנו חיים בעולם של ניגודים, והעולם נברא ככזה, כדי שאנחנו, בני האדם, נוכל, כמאמר הזוהר, להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק, ועל ידי זה לזכות לברוא את הטוב במציאות של כל אחד ואחת מאיתנו. ואנחנו כבני אדם, מכיוון שנבראנו בצלם אלוקים, אנחנו לא מסוגלים ליהנות ממה שהוא לא עמל כפינו. ואם אנחנו לא נהפוך את החושך לאור, אנחנו לא נהנה מן האור. ואם לא נהפוך את המר למתוק, אנחנו לא נהנה באמת לאורך זמן מן המתיקות. ולכן הקללה משרתת את הברכה. אלא מה? כדי להרוויח את הברכה, צריך לעבור את השלבים של הקללה. ופה בעצם יש כמה הסברים, כמו שאמרנו, אין בדיוק זוהר הזה, יש זוהר מפרשת וישלח, שמדבר בעצם על מה שאמרנו, שבני האדם לא כל כך, אני אקרא איזה כמה מילים, ולפי שאינם יודעים בני אדם להתבונן ואינם עוסקים בתורה, הם נכשלים באותן הדרכים בעולם הזה ובעולם הבא. והם לא מבינים, כלומר, מה התפקיד של הלימוד של התורה? זה כדי שנבין את החוקיות של החיים. זה לא להבין אך ורק מבחינה שכלית, כי מי שחושב שלימוד התורה יש בו עניין שכלי, זה מעבר לזה. זה כמו שאנחנו שואלים את השאלה, איך זה שאנחנו רואים נדידה של עופות בעיקר? בעיקר רואים את זה שעופות נודדים אלפי קילומטרים. אפילו שהם לא עברו את זה עם בני משפחה ובהדרכה, ובכל אופן מסוגלים לנדוד מלפלן ועד דרום אפריקה, שזה ממש לאורך כדור הארץ, על ה... זה רוב השטח, רוב המרחק שבין הקוטב הצפוני לקוטב הדרומי, ולחזור בחזרה. ואיך הם עושים את זה? באיזשהו מקום יש להם איזושהי מערכת של ניווט, שאי אפשר, אפשר להגיד שהמדע של היום עדיין לא קלט לגמרי איך זה עובד, אבל הם מסוגלים לחוש את קווי האורך והרוחב של כדור הארץ בצורה שאנחנו לא מבינים כל כך. הם מסוגלים לנווט אולי לפי הכוכבים, אבל איך הם יודעים לאן הם צריכים להגיע? כלומר, מי ש... אנחנו יודעים שעופות אין להם מוח כל כך גדול. כלומר, לא צריך מוח מאוד גדול כדי לנווט מרחקים של אלפי קילומטרים ולעבור כל כך הרבה ארצות וכל כך הרבה אזורי אקלים, ובכל אופן להגיע למקום שבו נולדת, למרות שאין מי שידריך אותך. איך אנחנו כבני אדם יכולים לנווט בדרכים העקלקלות של היקום? ובעצם התפקיד של התורה זה ללמד אותנו איך לעשות את זה. ובואו נקרא את אורח החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, יש לו כמה פירושים על הרעיון הזה. והוא אומר ככה, יש רעיון אחד מדהים, ובדרך רמז ירמוז על פי דבריהם ז"ל, שאמרו חז"ל שכל בני תורה יש להם ניצוץ ממשה. יש עניין, הרי הקדוש מסביר את זה, שניכנס יותר לעומק, שכאשר האדם לומד מלימוד של מורה רוחני מסוים, נשמתו של המורה מתעברת בתלמיד כדי לעזור לו בתהליך ההבנה וההפנמה. ואם אתה לומד אצל מורה שהוא חי, אתה מקבל תוספת עזרה. שהנשמה שלו מתעברת בך, כמו שהיה בין דוד ליונתן, שדוד היה מורה ויונתן היה תלמיד, ונשמתו של דוד מאהבה ולימוד והערכה, היא דבקה בנשמתו של יונתן והדריכה אותו. באותה צורה, כשאנחנו לומדים, למשל, כשאנחנו לומדים בזוהר, וכאשר אדם מתעמק בלימוד הזוהר, נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי מתעברת בו ועוזרת לו ומקדמת אותו ומביאה אותו לתובנות שהוא לא יכול היה להגיע מעבר לזה. אבל באופן הכי חשוב, הכי כולל, מה עומד מאחורי כל המפרשים של התורה? ישנו, זוהי תורת משה. ולכן כל אלו שהם בני תורה, מי הם בני תורה? אלו שלומדים את התורה ולומדים אותה כברית, כברית שהם מחויבים לתורה, שמחויבים לשינוי שהתורה מבשרת, שמחויבים למסר, לערכים שהתורה מעבירה, ואותם שלומדים את התורה באמת אך ובתמים, באמת ובתמים, כדי להתחבר למסר וכדי להשתנות, של מה שנקרא לימוד תורה לשמה. מה זה לשמה? בראתי, אומר הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. התורה, אני לומד את התורה כדי לזכות את ישראל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מסביר בעל הסולם, מה זה לזכות את ישראל? לזכך אותם. שאדם לומד את התורה כדי באמת ובתמים להתקרב לבורא עולם, ולהזדכך, ולהתגבר על היצר הרע, ולא כדי להיות אדם יותר חכם, ולא כדי לקבל משרה או לקבל איזושהי טובת הנאה. אנחנו מבינים שאדם לומד את התורה, לעשות את זה, אז הוא מתחבר באמת לשמה, ואז הוא נקרא בן תורה. ושהוא בן תורה, מי שהוא בן תורה, יש לו ניצוץ מנשמתו של משה רבנו. ואין צריך לומר, הדור ההוא ששמעו מפיו. למה אומר את זה? ומה שרמז במאמר זה, ראה אנוכי. פירוש, כאילו מדבר עם עצמו ואומר לו אנוכי. עשרת הדיברות מתחילות עם אנוכי. יש פה איזה עניין של אני רחב יותר מאשר סתם אני. אני כולל, אני אוניברסלי, אני שאני שאומר משה רבינו, ראה אנוכי, מתכוון בעצם כאילו מדבר אל כל עם ישראל כאני. כי כל ישראל התייחסו אליו, כלומר, כולם מיוחסים אליו, מחוברים אליו, כי הוא המורה הגדול. עד היום אנחנו קוראים לו משה רבנו, לא משה רבם של ישראל, משה רבנו בהווה. וכשהוא מדבר עמהם, כאילו מדבר עם עצמו, ולזה גם כן אמר ראה לשון יחיד, ולא ראו. ולכן עוד ירמוז על השם שקרא ואמר אנוכי. זהו שיעור הכתוב, ראה כי אותו שקרא ואמר להם אנוכי, אנוכי השם, התחלה של עשרת הדיברות, הוא אמר אנוכי הוא נותן לפניכם. ומה זה העניין של ראה? מסביר בהמשך להעיר כי מלבד הברכה המושגת מדרך השם, עוד לא אימה ייעוד הטוב והוא אשר תשמעו. כי השמיעה בתורה הוא התענוג מופלא ומחיה נפש. כשאדם מתחבר באמת לשפע האלוקי שגנוז במילות התורה, ולכן נאמר שהקדוש ברוך הוא שוכן בתורה, גנוז בתורה, וכשאנחנו לומדים בתורה, אנחנו מוצאים אותו בתוך התורה, ומה זה אומר? כל התענוג המופלא ומחיה נפש. שמה שנאמר בישעיהו נ"ה ג', שמעו ותחי נפשכם. והמרגיש בטעם התורה, תשיחנו נפשו כי עליו לשלם גמול טוב, לנותן מתנה טובה ומופלית, ואין צריך לומר שנתבוע שכר עליה. כלומר, מהי הברכה שאדם שומע? וזה בעצם המילים שאנחנו קוראים. מהי הברכה אשר תשמעו על מצוות השם אלוקיכם? זוהי הברכה, ואז התחברו לשפע האלוקי ולעידון ולעונג שצפון בתורה. ומהי הקללה? אם לא תשמעו, כלומר אדם שאין לו את היכולת לשמוע בדברי התורה ולהרגיש ולהפנים ולהתחבר לתענוג ולשפע האלוקי, אם האדם לא מצליח, זוהי קללה, כלומר הוא לא מחובר. ואז הוא קורא את התורה והיא מעצבנת אותו. פה הוא מוצא גזענות, ופה הוא מוצא חוסר צדק, ופה הוא מוצא חוסר התאמה וחוסר עקביות. חסר? תקראו כמה ספרים הודפסו ב-200 שנים, 300 שנים האחרונות, של כל מיני אנשים שהם, מה לעשות, קללה. הם קוראים בתורה ורק מוצאים בה מה לא בסדר. קללה. אתה מבין שהאדם לא קלט את העניין. תראו, לפעמים יש יצירות אומנות שאדם עומד מולם והוא לא קולט, הוא לא קולט, הוא לא מבין. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כאשר התורה היא יצירת האומנות הגדולה ביותר. הוא לא קולט, הוא לא קולט מה שאומרים, למה התכוון המשורר. הוא לא קולט את זה. ואז הוא נתפס לכל מיני ביקורתיות שבאה ממקום שהוא לא קולט, הוא לא מבין את הרעיון. וזוהי קללה. מה אנחנו צריכים לעשות כדי שתהיה לנו ברכה? או, זה העניין החשוב של הפרשה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה או קללה. כי בואו נראה את ההמשך. כי התורה מסבירה. בעצם השפה של ספר דברים היא מאוד קולחת, מאוד פשוטה. היא מאוד בשפה קרובה לעברית של היום. גם אם אפשר להגיד חלק גדול מספר דברים, גם נערים צעירים דוברי עברית שגדלו בארץ ישראל, היום יכולים להבין את זה בקלות. ומה נאמר לנו כאן? אלה החוקים והמשפטים, אני קורא את פרק י"ב בדברים, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות. ודיברנו כבר בעבר שתשמעון, הכוונה זה להבין שיש פה עניין של תודעה. משה רבינו מדריך אותנו איך להגיע לאותה תודעה שאנחנו יכולים לקלוט את הברכה. להתעלות מעל הקללה ולראות את הברכה בכל דבר. קוראים לזה היום הון פסיכולוגי חיובי. כלומר, אנשים שיש להם את התודעה הזאת שאומרת שבואו נסתכל על כל דבר בתקווה, באמונה, בשמחה, באופטימיות, אנחנו נצליח בכל דבר, וזה באמת עובד. כאן בפרק י"ב אומר, יש פה חוקים משפטיים אשר תשמרו לעשות, גם בתודעה וגם במעשה, ואז תצליח. ועכשיו, אבל זה ממשיך, קודם כל אתה צריך לבטל את הקשר עם העבודה הזרה. וההפך, אנחנו ממשיכים, פרק י"ב, פסוק ה', כי אל המקיאים אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם, מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו, תדרשו ובאת שמה. צריך לזכור, מאז שיהושע מנחיל את הארץ לבני ישראל, מאז שהם עוברים את הירדן ונכנסים לארץ המובטחת, עד שהם מצליחים להשתלט על הארץ, עד כדי כך שדוד המלך מצליח להשתלט על ירושלים ולהשתלט על קודש הקודשים, על הר הבית, הר המוריה, זה לקח כמעט 500 שנה, לקח עם לפחות, לפי החשבון שלי, 440 שנה. כי בספר מלכים, כאשר שלמה המלך מקים את בית המקדש, זה נאמר שם שזה ב-480 שנה ליציאת מצרים. 40 שנה במדבר, נשאר לנו 440. כלומר, לקח 440 שנה ליישם מה שנכתב שם. והבאתם שם עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומת ידכם ונדריכם, ונדבותיכם ובכורות בקרכם וצונכם. איך אנחנו יודעים? כי כתוב כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם. וכן ושוב ושוב זה מופיע, והיה, למשל פסוק י"א, והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם, פסוק י"ב, אתם ובניכם ובנותיכם, וכן הלאה, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם, פסוק י"ד, כי אם במקום אשר יבחר אדוני באחת שבטיך. אז איך אנחנו יודעים איזה מקום? פרק כ"ב, ספר בראשית, פרשת וירא, אותו שורש. אברהם אבינו הולך לאן? להר המוריה. ביום השלישי, פסוק ד', כ"ב ד', ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם לנעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה אליכם. ויבואו אל המקום, פסוק ט', אשר אמר לו האלוהים. כלומר, שוב, גם בדברים, פרק י"ב, וגם בבראשית כ"ב, הר המוריה נקרא המקום. לא סתם מקום, המקום, בה"א הידיעה. אז אנחנו רואים שיש פה קשר בין שני הדברים האלה, אבל היא מעבר לזה. איך זה קשור לעניין של ראייה? מכיוון שיש דבר אחד מאוד מאוד חשוב. העניין של ראייה וכמו שאמרנו, המילה ראה עם הטעם שמעל אותה נקודה כמו י' זה יראה. בחודש אב, מזל אריה, היכולת לראות ולראות את מה שנסתר מן העין. וכדי לראות את מה שנסתר מן העין, זה לא חוכמה, אלא ראשית חוכמה, יראת השם. היראה זה על כך גם, ההקדמה הייתה בפרשת עקב, שבוע שעבר, כי מה השם רוצה ממכם, כי אם ליראה את השם אלוקיכם. מה זה יראה? זה לא פחד, זה לא ציות. יראה היא, אומר הזוהר, יראת הרוממות. כשאני שואל את השאלה, איך אני יודע מה הדבר הנכון שצריך לעשות? אנחנו בעצם מדברים על משפט נצחי, מסכת אבות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. בעצם הכל מכתוב, הכל נכתב מראש, הכל צפוי מראש, אבל הרשות נתונה. איפה הרשות נתונה? אין לנו רשות לבחור עם מי להתחתן. מי שחושב שהוא בוחר, אין לנו. אין לנו רשות לבחור את רוב הדברים שאנחנו, נדמה לנו שאנחנו בוחרים. היום ככל שהסיפור מתקדם של הטכנולוגיה המתקדמת, אנחנו מבינים שיותר ויותר מערכות של AI מסוגלות לדעת מי אנחנו, מה אנחנו, ולכן הן מסוגלות לנבא מה נבחר כאשר עומדת בפנינו בחירה. בין א' לב', בין ג' לד', או אפילו בין ה', ו', ז' וח'. היום אפשר יותר מתמיד, ואיך זה קורה? לא יודע אם אתם מכירים את הביטוי הזה שאומר שאתה מקבל איזשהו מוצר בחינם, כנראה שאתה המוצר. זה שאנחנו מקבלים גלישה באינטרנט בחינם ובהרבה אפליקציות בחינם, המערכת לומדת אותנו, וכשהיא לומדת אותנו היא לומדת את דרך החשיבה שלנו, ואז היא יודעת איך בעצם לעשות שני דברים. אחד, הנדסת תודעה, להנדס את התודעה שלנו בלי שנשים לב, להאמין בדברים מסוימים, לצדד בדברים מסוימים, אם זה פוליטי, ואם זה כל מיני דברים אחרים, ובעיקר אם זה כלכלי, כדי לדעת מה למכור לנו, ואפילו לגרום לנו לרצות, לשווק לנו כל מיני מוצרים שללא הנדסת התודעה הזאת לא היינו רוכשים. ואז בעצם סגנון החיים שלנו נקבע על ידי המערכות האלה שאנחנו לכאורה משתמשים מהן בחינם, אבל בעצם תוך כדי השימוש הן לומדות אותנו ומהנדסות אותנו, ואנחנו בעצם הופכים להיות, אם אפשר להגיד, יצירים של אותן מערכות. שטיפת המוח היא היום ברמות שאין לנו אפילו בעצם השגה איך משחקים עם התודעה שלנו לקבוע מה אנחנו נבחר כאשר תעמוד בפנינו האפשרות לבחור. עכשיו, ובעצם העדפות של מה טוב ומה רע וכן הלאה. באותה מידה גם, אז איך אנחנו יכולים בעצם להחזיר לעצמנו את הבחירה החופשית? ופה פרשת ראה אומרת את זה. היא מסבירה לנו את הכוח של היראה. כאשר האדם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו בזוהר, הקדמת ספר הזוהר, מאמר 14 המצוות, שזה המאמר האחרון בהקדמת ספר הזוהר, שהמאמר הזה זה בעצם הלימוד שרבי שמעון מלמד ברגע שהוא יוצא מהמערה, אחרי 13 שנים שהוא התחבא בה, והוא בא ופוגש את רבי פנחס בן יאיר חמיב, והוא מתחיל לשפוך את מה שהוא למד עם, כמו שנאמר, אליהו הנביא ומשה רבינו, כשהוא היה ספון 13 שנים במערה. רבי שמעון מתחיל במצווה הראשונה, והוא אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים. בראשית ברא אלוהים, זה פה מוגדרת המצווה הראשונה. ראשית חוכמה, יראת השם. יראת השם, ראשית דעת. האם היראה היא ראשית לחוכמה או ראשית לדעת, שואל הזוהר, והתשובה היא פשוטה, כל מדרגה ומדרגה של השגה, של הבנה, חייבת לעבור דרך יראת השם. יראת השם היא המדרגה למדרגה, לכל, היא בעצם השער לכל מדרגה ומדרגה. ולכן, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כל זמן שאני במדרגה מסוימת, כל המחשבות שלי והעדפות שלי מתוכנתות על ידי, וזו פסיכולוגיה מאוד פשוטה, מודרנית, אנחנו די מתוכנתים לאורך החיים שלנו. יש לנו עולם שלם של אסוציאציות, שכך שכאשר לומדים אדם מספיק, אפשר לדעת במה הוא יבחר. האם הוא יבחר בימין או בשמאל? האם הוא יעדיף שוקולד או וניל? האם הוא יעדיף מנגו או פסיפלורה? חמוץ או מתוק? חריף או מלוח? ללא חריפות. כלומר, יש לכל אדם מערך עדפות, שאם אנחנו מכירים בן אדם טוב, זה יכול להיות בן משפחה, אנחנו נדע מה הוא אוהב. למה? זה לא כל כך מסובך. מה הבעיה? מכיוון שאנחנו כל כך פשוטים, אנחנו, גם הבחירות שלנו מאוד פשוטות. אנחנו לא בוחרים מתוך ממש בחירה, אנחנו בוחרים מתוך התניה. ולכן, איך שאמר איינשטיין, ההיגיון שהכניס אותנו לצרה, לא הוציא אותנו משם. ואנחנו קוראים לזה גם סגורים בתוך קופסה. אותו מערך של התניות יביא אותנו תמיד לאותן החלטות ולאותן תוצאות. כדי שנוכל להמציא את עצמנו מחדש, לצאת מן הקופסה, לרכב על הגל ולמצוא את עצמנו מחליטים החלטות שיש בהם סוג של יציאה מהקופסה, סוג של ראייה, לא ראייה מהסוג של "או, אני ידעתי שזה הולך לקרות", אלא ראייה שבעצם מביאה אותי לנווט למקום שהוא הכי בטוח, למקום שהוא הכי מספק, שהוא הכי נכון לי, כדי להמשיך ולהתקדם הלאה. איך עושים את זה? אנחנו צריכים להתחבר לעץ החיים. ולעץ החיים, עץ החיים בנוי מ-10 ספירות שכל אחת מתחלקת ל-10, וכל אחת שוב בתורה מתחלקת ל-10. יש הרבה מאוד מדרגות שאדם צריך לעבור. באופן כללי, רבי אשלג, בעל הסולם, מחלק את זה ל-125 מדרגות. כדי להגיע לכל מדרגה ומדרגה, השער הוא תמיד היראה, יראת שמיים. איך אני מגיע ליראת שמיים? כאשר אני לומד את התורה ומקיים את מצוותיה כדי להתחבר לכוח האינסופי של הבריאה, של בורא עולם, ולא משום סיבה אחרת, אלא מכיוון שיש בי יראת כבוד למי שברא את הכוכבים ואת הגלקסיות. כי למדתי אסטרונומיה, ואני ביראת כבוד עצומה כלפי המבנה המופלא, שאין כדוגמתו. המבנה המדהים, שהשכל האנושי פשוט משתאה למול המורכבות שלו והפשטות שלו, שעד היום אנחנו עדיין לא מבינים את כל החוקים שפועלים על הכוכבים ועל הגלקסיות למיניהם, והתהליך של ההיווצרות שלהם וכן הלאה וכן הלאה. כל פעם מתגלים דברים חדשים, וכל פעם מתגלים עוד אנומליות לכל מיני תיאוריות שכבר נבנו בעבר, אם זה על ידי איינשטיין ואם זה על ידי אלה שבאו אחריו, וכל פעם חשבנו שאנחנו יודעים, והנה לא ראינו את כל התמונה. באותה מידה אפשר לראות את זה גם שלומדים גנטיקה. ואנחנו לומדים איך בעצם המבנה המורכב של החומר הגנטי יוצר את הפלא האדיר של החיים, שהמדע עדיין לא מצליח להבין באמת לפרטי פרטים איך זה עובד. אז שאנחנו מסוגלים להיפתח ולהגיע ליראת כבוד עצומה, לא רק לצורה שהיקום עובד, אלא הכוח שמניע את היקום כל רגע ורגע. וכשאדם נמצא באותו מקום של יראת כבוד, אותו מקום של יראת כבוד אדירה, זה ההתחלה של אותו מקום שנקרא יראת שמיים. ולכן, נתתי את הדוגמה כבר בשבוע שעבר, ואני אחזור על זה. זו הדוגמה שבה אנחנו ממשילים, הרי אנחנו היום כולנו חיים. החיים שלנו, איכות החיים שלנו, היכולת של החיים שלנו, בנויה על רשתות. ישנה רשת של חשמל. רשת החשמל, או רשת האינטרנט, וכל הרשתות האלה, אלו רשתות שהחיים שלנו תלויים בהן. ללא מיזוג אוויר, איך היינו עוברים את גלי החום? ללא, זה חשמל. ללא החשמל, איך היינו יושבים עכשיו ורואים? ללא המחשבים לראש רשתות האינטרנט, איך היינו מתקשרים היום? עם אהובים, עם עסקים, עם כל העניין במהירות, הכל. כלומר, אם אנחנו לא מתחשבים בכוח של אותן רשתות, זה אנרגיה ברשתות האלה, ובעוצמה שלהם, אם אנחנו לא מתייחסים אליהם ביראת כבוד מתאימה, אנחנו יכולים, כולנו יודעים, אם אנחנו לא מתחזקים את הרשתות בבית ובעסק, אם זה החשמל ואם זה המים, וכן בסופו של דבר כשהן קורסות, זה אסון. החיים שלנו פשוט יכולים להיהרס מקריסתה של הרשת, בעיקר שרשת החשמל קורסת בדיוק כשהולך להיות רשת האינטרנט, שבדיוק יש איזו שיחה גורלית או פגישה גורלית, ופתאום הדברים הבסיסיים שאני צריך כדי שזה יתקיים, לקחתי את זה כמובן מאליו שזה יהיה. אי אפשר לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולכן אתה צריך לכבד את העניין. ולכן ישנה רשת שהיא עוד יותר חשובה, וזה הרשת של עץ החיים. וכאשר אנחנו ביראת כבוד, יראת הרוממות של הכוח האלוקי האינסופי, שסובב כל המין ומחיה כל המין, והוא בעצם מחיה כל חלקיק של הבריאה, בכל רגע נתון. וזה, והחיבור הזה יוצר הרמוניה, שאנחנו עדיין לא מבינים. אבל שאנחנו בעצם, ברגע שאנחנו עומדים, נסביר איך זה עובד, שאנחנו עומדים בפני בעיה. מדוע זאת בעיה? אדם שהוא מקצוען אמיתי, שבאמת התאמן לפתור בעיות, ועומד בפני בעיה שהיא חלק מתחום ההתמחות שלו, זו לא בעיה, מדובר פה באתגר מקצועי. וככל שאדם הוא מקצוען יותר מתקדם, כך עבורו זה לא כל כך בעיה ואפילו לא אתגר, אלא משימה. כלומר, ההבדל בין בעיה לבין משימה, זה ההיקף של התודעה של מי שצופה באירוע. כלומר, ככל שאני מרחיב את התודעה שלי ומצליח להגיע למרחבי תודעה יותר רחבים, יותר שלמים, אני נתקל בפחות בעיות וביותר משימות. אז מה קורה שאנחנו עומדים לפני בעיה? כל בעיה שיש לנו בחיים, בריאותית, משפחתית, מערכות יחסים, כלכלית, עסקית, וכן הלאה וכן הלאה, בכל תחום אפשרי. הרי בסופו של דבר, יש תשובה, והתשובה היא בעצם רמת תודעה. ולכן כאשר אנחנו נתקלים בבעיה שמאיימת על יישוב הדעת שלנו, ואנחנו יכולים להגיב בשתי דרכים אפשרויות. דרך אחת, הדרך הרגילה, בהיקף של ההיכרות שלי עם מי שאני ועם המציאות שאני מכיר, יש פה מצב שהוא מאיים על הסדר הקיים, והוא יכול גם, המצב הזה מאיים על המצב הכלכלי, הנפשי, הבריאותי וכן הלאה וכן הלאה, ויש פה איום שבעצם מביא אותי לחרדות, לפחדים, וכאשר אנחנו מגיעים לשם, בינינו אנחנו מגיבים בצורה די צפויה. כלומר, שאני מכיר אנשים שקרובים אליי, אני יודע שכשהם נכנסים ללחץ, אני יודע איך הם יגיבו. אחד מקבל לחץ גם גבוה, אחד נבהל בצורה כזאת, אחד מאבד את השפיות בצורה כזאת לרגעים מסוימים. איך אני יודע שמה זה איבוד שפיות? שאדם במקום להתמקד ולחפש את הפתרון, הוא עסוק עכשיו בלהרגיש כמה נורא המצב, סוף העולם הגיע. לכולנו יש רגעים כאלה. כלומר, אם אני נפגש, או ברגע שאני נפגש, בבעיה שמאיימת על יישוב הדעת שלי, שמאיימת על השפיות הזמנית שלי, שמאיימת על החיים שלי, והיא מכניסה אותי למצבים של לחץ דם גבוה, וכן כולנו מכירים מצבים של כאוס מנטלי, שיכול להפוך גם לכאוס פיזיולוגי. לחץ דם גבוה, לאחד בעיות לב, לשני יש קריסת מערכת כזאת, מערכות אחרות. מדובר פה בכשל של הראייה. אני לא רואה נכון את הבעיה. אני רואה פה משהו שמאיים על החיים. איך אני יכול לפתור את הבעיה? אמרו חכמינו, כל אומני מה שנקרא קואוצ'ינג והחשיבה החיובית, תחשוב בגדול, תחשוב חיובי, תחשוב בצורה אופטימית וכולי, זה עדיין לא מספיק. חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך עושים את זה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. למה אני נתקל בבעיה? בורא עולם מאחורי כל מה שקורה לנו. וכל מה שקורה לנו משרת דבר אחד בלבד, תיקון עולם. אנחנו במסע, כל אחד ואחד מאיתנו, המסע של תיקון עבריו של אדם הראשון, כל נשמה ונשמה היא חלק מאדם הראשון. אחרי החטא של אדם הראשון נוצר פגם, וכל פעם שאנחנו נתקלים בבעיה, לא משנה הגודל של הבעיה, לא משנה האיום של הבעיה, ההתמודדות שלנו עם הבעיה היא חלק מהמשימה של המין האנושי להפוך את החושך לאור, את המר למתוק. ברגע שאני נתקל בבעיה, ברור שהתגובה שלי, הנה החושך והנה המרירות, והנה חוסר הצדק, והנה, וכבר אנחנו גולשים למה שמוכר ומה שידוע, מצוקה, בעיה, אסון, התמוטטות, כאב, סבל, מוות. אבל אם יש לנו ראייה שהיא באה מיראת השם, כלומר, מה זה יראת השם? שהאדם במקום ליפול באופן טבעי לתחושת המצוקה, ואז כולנו יודעים שההיגיון שלנו לא מתפקד בדיוק כאשר אנחנו בתחושת איום, מצוקה ושבר. אבל אם אני עכשיו אומר הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אני עוצר את תחושת השבר, אי אפשר לעשות את זה יותר מרגע ממש דקיק, קטן מאוד, ומיד מתכוון ליראת שמיים. הכל לטובה. בורא עולם הביא אותי למקום הזה, ואם הוא הביא אותי למקום הזה, הוא גם ייתן לי את התשובה להתמודד עם זה. ומהי התשובה? התשובה היא ראייה רחבה יותר של המציאות. קוראים לזה עצבים מסובבים, מקצוענות, ניסיון חיים, חוכמת חיים. איך אתה מגיע לזה? אם אתה לא מאבד את ההשתנות, ואתה הולך למקום שנקרא יראת שמיים. יראת שמיים זה יראת הרוממות. זה מקום שבו אני מעריך רק דבר אחד, את הכוח האינסופי של הבורא. איך אומרים? במקום לספר לבורא עולם כמה הצרות שלך גדולות, תספר לצרות שלך כמה בורא עולם גדול. וכשאני מתמקד, אני בעצם מזהה את המצוקה שבה אני נמצא. אני מזהה את קריסת המערכות שבה אני נמצא, אני עוצר את זה. צריך הרבה אימון לזה. ומתמקד במה? בפתרון. אני מתמקד, אני יודע שהפתרון נמצא אצל בורא עולם. הפתרון הוא הרבה יותר גדול מהחיים שלי. כי אחרת זה לא הייתה בעיה. זה לא היה משבר. אוקיי? ולכן אני צריך יראת שמיים. ויראת שמיים היא השער לכל מדרגה חדשה. יראת שמיים זה באותו רגע שבו אני מבין שאני רוצה רק דבר אחד. להתחבר לאור האינסופי של בורא עולם. לחוכמה האינסופית של בורא עולם, וכל מה שקורה לי זה כדי שאני בעצם כמו, יש איזה, אני חושב זה המגיד ממזריץ' אם אני לא טועה, זה כמו שילד משחק איזשהו משחק, והוא מאוד עסוק במשחק, ופתאום בא איזה חיה רעה, והוא עוזב את המשחק, קודם אבא שלו קרא לו, בוא, 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 בוא לאבא, אבא לא מעניין, ופתאום בא איזה זאב, והילד זורק את המשחק ורץ, אבא, אבא, אבא. הנה זה בדיוק מה שקורה לנו. הנה, הייתי עסוק בעניינים שלי. אבא, אבינו שבמרום קורא לי, ואני לא היה לי זמן בשבילו. אני עסוק במשחקים הקטנים והפעוטים של היום-יום. ובורא עולם אומר, תרים את העיניים. יש פה סיפור הרבה יותר גדול. ואז הוא שולח את הזאב. הבעיה. האיום. החושך, ענן גדול מכסה את המציאות. ואז אתה צועק אבא. אבל אתה צועק אבא מתוך יראת שמיים. מתוך יראת הרוממות. מתוך חיבור לאור אינסופי, כי אתה מבין ויודע, ואתה עובד על זה, שהכל לטובה. ולכן יש אור עצום שמחכה מעבר לצרה. ואז הצרה הופכת מצרה לרצה, את רצון והתרצות. כאשר אנחנו בוחרים באותו מצב תודעה של יראת שמיים, דווקא כשקשה, דווקא כשכואב, ואנחנו בעצם משחררים, אוי, אני חייב לפתור את הבעיה הזאת עכשיו מיידית, אני חייב... לא, אני לא אפתור, לא ככה. לא מתוך כעס, לא מתוך מצוקה, לא מתוך... ייסורים ולא מתוך בהלה, רק מתוך יראת שמיים. היראת שמיים מביאה אותנו לשער אל רמת תודעה שאף פעם לא היינו בה, ולכן קרתה הבעיה, כדי לדחוף אותנו למדרגה שלא ידענו שהיא קיימת. כשאני מגיע לאותה מדרגה, אני מתחבר גם לכוח. תזכרו, בורא עולם זה השורש של כל הכוח, אבל גם כוח שורש של כל מדרגות החוכמה למיניהן. כשאני מתחבר דרך יראת שמיים לשער של המדרגה הבאה, מגיעה חוכמה, קוראים לזה אינטואיציה, קוראים לזה השראה, קוראים לזה רוח הקודש, נבואה, לא משנה איך קוראים לזה. קוראים לזה ראייה שהיא תולדה של יראה. ואז פתאום אני רואה את הדרך. פתאום אני יודע מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לומר, איך אני צריך לעשות, באיזה גישה לגשת, ואני פותר את הבעיה. ככה, בקלי קלות. זה, עשית את זה בקלי קלות. לא, אני הרווחתי את זה. בזה שהתגברתי, קוראים לזה כוח התגברות. התגברתי על הפחד, על המצוקה, על הצרה, על הכאב, על הסרטים של כמה גרוע זה הולך להיות עכשיו עם... והתחברתי במקום זה ליראה, לאמונה, לחיבור. זה בעצם הסיפור של הפרשות האלה. בעיקר בחודש אריה, חודש אב, שהנה אנחנו מניחים את הצעצועים ורצים לאבא שבשמיים. שאנחנו, אבל כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לעבוד קשה על ידי לימוד התורה, על ידי מדיטציה, על ידי עבודה יומיומית, שנהיה מסוגלים, אתה קוראים לזה קשה באימונים, קל בקרב, שמגיע הצרה, שמגיע לחץ, ואני מסוגל להניח את המשחקים עם כל המחשבות המטורפות של הפחד והכעס והקטנות, לעזוב את הכל, להתחבר לאבא שבשמיים, ביראת כבוד עצומה לכוח האדיר, שרוצה לחנך אותי, ללמד אותי, רוצה לחלק איתי ידע ועוצמה ומתיקות ועונג ועידון, אבל אני חייב לשחרר ולהגיע ליראת שמיים כדי להיכנס למדרגה חדשה של הבנה, תודעה, הכרה. כשאנחנו נכנסים למימד הזה, קורה הנס. כי פשוט, מה זה נס? מישהו לנוס ולהתנוסס. נסנו והתנוססנו מהמדרגה הקודמת, שלך תדע, היינו תקועים בה 5 ימים, 5 שנים, 30 שנה, ופתאום נפתח עולם חדש של נס, שנסנו והתנוססנו מעל, ופתאום ראינו את העולם בהיקף אחר. ועכשיו אני לא מפחד יותר מבעיה מהסוג הזה. אני לא חושש יותר, לא נכנס לטראומה, אלא זה הופך להיות חלק מניסיון חיים. עכשיו הנס הופך להיות לניסיון. כלומר, אני כבר יודע איך להתמודד עם הבעיה. זה אחד מהשיעורים החשובים ביותר שאי פעם נלמד. כוח התגברות. להתגבר על תחושת הצער והאסון והצרה, וביראת שמיים להתחבר להערה, ואז גם בורא עולם שולח את הפתרון. במקום הזה, התורה לוקחת אותנו עכשיו לפרק י' ג', את כל הדבר שאנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות. לא תוסף עליו ולא תיגע ממנו. מה קורה ואנחנו לא מצליחים לעשות את הנס? ואז אנו מחפשים איזה נביא, איזשהו אדם בעל כוחות שיעשה בשבילנו את הנס. זה יכול להיות איזה אדמו"ר, זה יכול להיות איזה נביא, זה יכול להיות איזה גורו חדש. פסוק ב', פרק י' ג', כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אותו מופת. הנה, הוא מסוגל לעשות את הנס. ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים, שלא ידעתם ונעבדם, לא ידעתם ונעבדם. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, או אל חולם החלום ההוא. כלומר, זה לא שאולי זה יקרה, כי יקום בקרבך. זאת אומרת, כאשר זה יקרה, זה יקרה. יבואו כל מיני נביאי שקר. ובאמת, בינינו, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית, יש הרבה דתות. כל הדתות, חוץ מאחת, מבוססות על חולם חלום. מישהו הייתה לו התגלות. ואז הוא בא, חבר'ה, בורא עולם מתגלה עליי, ובואו נמציא דת, יש לנו דת חדשה. זוהי הדת שעכשיו תופסת את מקומן של כל הדתות שקדמו לה. יש הרבה דתות כאלה. מה ואיך? הנה נס. והנה עוד נס. לא תשמע על דברי הנביא ההוא, אל חולם החלום ההוא. אני רק באתי להחליף את מה שהיה. כי מה שהיה כבר לא עובד. כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת. הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ונפשכם. ופה הוא מוסיף עוד מושג שנקרא אהבה. על היראה, אומר גם רבי שמעון, צריכה להיות גם אהבה. ברגע שמה זה יראה אמיתית, שזה איך שאנחנו אומרים, לשם ייחוד קודשה וריחוד שכינתה, בהתחילו אורחים ואורחים ותחילו, באהבה ויראה וביראה ואהבה. שהיראה כלולה בתוכה עם אהבה, והאהבה כלולה בתוכה עם יראה, זוהי אהבה ויראה השלמים ביותר. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, וקולו תשמעו, ואותו תעבודו. אל תחכו שמישהו יבוא ויגיד, אני הולך לשנות את זה, וזה יקרה. ורבים וטובים בעם ישראל הלכו אחרי חולמי חלום, והם הצליחו, הם עשו ניסים, הם בנו דתות גדולות, עם הרבה כוח והרבה כבוד וכיבושים וכן הלאה. והם אומרים, אתם רואים? אנחנו הצלחנו, בורא עולם איתנו, לא איתכם. שלכם זה כבר נגמר. לא, הישכם, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת. אלו שהיום הולכים אחרי התורה ומצוותיה, זה מכיוון שאבות אבות אבותיהם לא הלכו אחרי חוזים כאלה ונביאים כאלה. אבל העיקר פה, יש פה עוד עיקרון. כלומר, זה שאנחנו לא צריכים ללכת אחרי כל מיני עושי נפלאות, ויהיו כאלה שאפילו יעשו נפלאות, וילכו על המים, ויבראו בריאה וכל מיני דברים כאלה, דבר אחד מאוד פשוט, ברגע שאומרים, אבל שבת זה לא מתאים, זה כבר פעם היה, אתה מבין שהאדם לא מבין. כל הכללים שישנם בתורה הם אך ורק כדי לחבר אותנו לעץ החיים, לאותה רשת בלתי נראית של תדרים, שמעבירים לנו את כוח החיים, את הידע של החיים, את החוכמה של החיים, שנהיה מסוגלים לעשות את הבלתי אפשרי. שנהיה מסוגלים לבצע ניסים בעצמנו. לא שמישהו יעשה ניסים ואנחנו נלך אחריו. עד היום אנשים מחפשים כל מיני עושי ניסים. בורא עולם מבקש מאיתנו לעשות את הניסים. בורא עולם דורש מאיתנו לעשות את הנס. וזה שאנחנו מתגברים על הכאוס, על הפחד, על התשוקה, על כל אותם דברים קטנים שמרחיקים אותנו מהיראת הרוממות, מהחיבור לבורא אינסוף, שהוא בורא עולם, שהוא מחיה כל עמים וסובב כל עמים. ואנחנו רואים את זה גם בפרק י"ד פסוק א', בנים אתם לאדוני אלוהיכם. בנים לא אמורים ליפול לתוך מקומות כאלה, הרי אבא שבשמיים איתך הוא רק שולח לך מסרים. בוא בני תעשה את הנס ותתקרב אליי מעצמך. אל תלך אחרי מישהו שיבטיח להבטחות, אני חולל ניסים ואז כולנו. אנשים מחפשים את זה. בנים אתם לאדוני אלוהיכם לא תתגודדו ולא תשימו כורחה ביניכם למת. אתם בנים אתם להשם אלוהיכם, כל אחד מאיתכם הוא בן האלוהים. ולכן אתם צריכים להתנהג בהתאם. יש כבוד שאתם צריכים להתנהג בו. העולם מסתכל עליכם, וחילול שם שמיים, אין כמעט עבירה יותר גרועה מזה. אנשים מסתכלים עליכם, ואומרים ככה, ככה מתנהג מי שהולך אחרי התורה? איזה דוגמה? בנים אתם להשם אלוקיכם. אל תעשו עניין מכל דבר. לא תתגודדו ולא תשימו כוחה ביניכם. כל כך אל תתאבלו על אפילו מת מישהו, צריך לזכור איך זה ממשיך למת, למד בקמץ, מם בצרה, המם לא דגושה, שואל הרי הקדוש. זה היה צריך להיות למת, למד בפתח, דגש במם. זה לא. למד זה עבירה פתוחה בקמץ. בעצם יש פה שתי עבירות אם זה עבירה פתוחה. אם אין דגש במם, זה למת. הוא לא מת. אנשים לא מתים. אנשים פשוט ממשיכים הלאה למימד הבא, לגלגול הבא, למדרגה הבאה. לא מכובד להתאבל כאילו זה סוף העולם. כולם ממשיכים הלאה. שום נשמה לא נכחדת ברוב המקרים. ולכן לא תתנהגו בהתאם. אסור שהמוות יהפוך להיות לאתר, למקום של עבודה זרה. שבעצם המוות יותר חשוב מהחיים. בנים אתם השם אלוקיכם. תתנהגו בהתאם. וזה מסתיים, פרשה מסתיימת, אם אנחנו לא הבנו כמה זה ברור, סוף פרשת ראה, פרק ט"ז, פסוק ט"ז, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור חי לפני אדוני אלוהיך. במקום, איפה זה המקום? הר המוריה. במקום מה שיבחר, יבחר בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה, שוב יראה, את פני אדוני ריקם. בואו נלך שוב לסיפור עקדת יצחק. כאן אנחנו מוצאים את העניין המקום שוב ושוב. ויבוא אל המקום. וכאשר אברהם שולח את המאכלת לשחוט את יצחק בנו ביראת שמיים אמיתית, כי אחרת זה לא מתקבל על הדעת שאברהם, איש החסד, יהיה מסוגל לשחוט אדם ועוד בנו. פסוק י"ב, פרק כ"ב, בראשית כ"ב י"א. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים ואומר, אברהם, אברהם. ויאמר, הנני. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. אברהם הצליח ליצור נס. גם יצחק, אבל בעיקר אברהם. הוא הצליח לעלות למדרגה שבה הוא הבין למה הוא צריך לעקוד את יצחק, אבל אסור לו לשחוט אותו. למה אברהם איש החסד? לפעמים בתור חסד אתה חייב לשים גבולות למי שאתה הכי אוהב. וישא אברהם את עיניו וירא שוב הראייה, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. האיל האחר, את הכוח של החושך, הסיטרא אחרא, את הצד האפל של הנשמה. אותו, איך אני יודע מי הוא? נאחז בסבך בקרניו. הוא לא מסוגל לנוס ולהתנוסס. הוא נאחז בסבך בקרניו. לא כתוב אחוז בסבך. מתי אנחנו נדבקים לצרה ולא מוותרים עליה? שאנחנו מחוברים לצד האפל, ליצר הרע, לנחש. את הצד הזה, אותו אנחנו שוחטים. אותו אנחנו שוחטים ללא רחמים. לוותר עליו לגמרי. הוא נאחז בסבך בקרניו. איך שאנחנו מוצאים את עצמנו, אבל יש בעיה, אנחנו אחוזים בצרה ובבעיה, אנחנו לא מסוגלים לעצור ולהתחבר ליראת שמיים. הכל לטובה, בוודאות. יש תשובה. איפה התשובה? לא מעניין אותי. כשנתחבר ליראת שמיים ולאהבה ויראה, תבוא התשובה, והיא מגיעה. ואז אתה יודע ואתה לא יודע מאיפה אתה יודע. יש לך את הכוחות ואתה לא יודע מאיפה היו לך את הכוחות. ועשית את הנס. והתקדמת הלאה. ואז, דבר הכי מדהים. פסוק י"ד, ויקרא אברהם שם המקום ההוא. הר המוריה. יותר מאוחר קראנו לזה קודש הקודשים. איך אברהם קורא לאותו מקום? אדוני יראה אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. שלוש פעמים בשנה יראה כל שרוכה בפרשה שלנו. הרמזים פה הם יותר עבים מרגל של פיל. הם יותר גדולים מכל דבר אחר. הנה פה החיבור. ולכן, אומר לנו מדרש בראשית רבה, מדוע ירושלים נקראת ירושלים? זה חיבור של שתי מילים. זה הלחמה של שתי מילים. יראה ושלם. כי אין יראה אלא במקום של שלמות. כשאנחנו מחוברים לכאוס, לכאב, לפחד, לבלבול וכן הלאה, אנחנו צריכים לעצור ולהתחבר ליראת שמיים. כשאני מתחבר ליראת שמיים, זה אותו מקום של שלמות. ואז מגיעים, כמו שאמרנו, מלמעלה, מחוץ לקופסה, ההשראה וההברקה וההמצאה והכוח להיות מסוגלים להמציא את עצמנו מחדש, להמציא שאני ממציא מלמעלה לידי מציאות. רעיון שבכלל לא היה נגיש לפני כן, כי הייתה יראת שמיים. כי החיבור לוודאות ולשלמות. מתי אנחנו מרגישים יראת שמיים? שאנחנו עומדים בפני השלמות. פלא הבריאה. הערכה של העוצמה של בורא עולם. כל יום בתפילה, במדיטציה, אנחנו חייבים לאמן את עצמנו ולהתחבר לאותו מקום. כשאנחנו עושים את זה, זה מפתח איברים, בעיקר באונה הקדמית של המוח, שמאפשרים לנו את החזון ואת היראה. וכשזה קורה, אנחנו עושים את הקפיצה אל המערכת שמעבר. ואז יש, אחרי היראה, מגיעה היראה, הראייה. פתאום אני רואה את כל הסיפור אחרת, פתאום הנתונים נראים אחר, פתאום אני קורא את הכתובת שלה על הקיר, ואף אחד אחר לא קורא אותה, אלא נבהל ממנה. בימים האלה, שהכל מפחיד, מבהיל, מלחיץ, אפילו מעבר למה שאנחנו מדמיינים, שהעולם הולך ומתפרק, העולם הישן, ועולם חדש עדיין אנחנו לא מבינים איך הוא ייבנה. אנחנו חייבים את אותו כוח התגברות, אותה יראת שמיים, כדי להמציא את עצמנו מחדש ולרכב על אותו גל, שבעיקר בחודש הזה יש לנו הזדמנות עצומה להתחבר אליו, שיש בורא עולם, אב לעולם, חודש אב, אב לעולם. ובחסד זה אריה, שהוא חסד מארבע חיות הקודש, אבל גם אריה בגימטריה גבורה. הוא חסד, אבל הוא גם גבורה. הוא אהבה, הוא גם יראה. כשאנחנו מתחברים לזה, אפשר לגלוש על הגל ולהגיע כמה שיותר רחוק למקומות שהעין לא תשורנה. אנחנו עדיין לא מבינים לאיזה עולם מדהים בורא עולם לוקח אותנו. תחזיקו מעמד, תעבדו על היראה והאהבה. ותראו דברים מדהימים, מכיוון שזה מחכה לנו בשנה הקרובה כבר, כי אנחנו כבר מתקדמים לראש השנה תשפ"ו. אנחנו עוברים כבר למחצית השנייה של העשור המיוחד הזה של תשפ, 780. הכוח האדיר של המזלה העליון, שפע של האור שבורא עולם מחדיר לעולם, כדי לעולם של יותר שוויון, יותר צדק, יותר דמוקרטיה, יותר חוכמה, יותר יושרה, יותר שלמות. ירא שלם, ירו שליים. זה המקום, זה הזמן. תודה רבה, בהצלחה לכולנו.